שלום, אנחנו אחרי הפסקה, ממשיכים את השיעורים שלנו בספר שמות, הגענו עד ספר ג' ואנחנו נתחיל היום פרק ד' בספר שמות, זה עדיין במסגרת מעמד הסנה, אחרי שהשם אמר למשה ושאלה אישה משחטה ומגרת ביתה וכולי, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים, הרי פרק ד' מתחיל, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. מה משה הביא לטענה הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו, כי יהיה עמך, והקדוש ברוך הוא פרס לפניו את תוכנית המאבק עם פרו עד היציאה? מהפסוקים נראה שמשה האמין ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לשכנע ולנצח את פרעה, אבל הוא לא האמין, או אולי משהו דומה ללא האמין, ביכולתו של הקדוש ברוך הוא להביא את העם להאמין במהלך הגאולה. במפרשים יש בכך דעות שונות, ונביא שתיים שנראות לנו מרכזיות. דעה ראשונה כמובן של הרמב"ן, שאומר בפרק ד' בפסוק א', והנכון בעיניי, כי ושמעו לקולך, לבוא עמך אל המלך ולומר לו, אלוהי העבירים נקרא עלינו, כי מה יפסידו? והנה השם הודיעו, כי לא ייתן אותם מלך מצרים להלוך. ולכן אמר משה, והם לא יאמינו לי. אחרי אותם שלא ייתן אותם פרעה להלוך, ולא ישמעו לכולי כלל, כי אמרו לו, נראה אליך השם, שהיא לא היית שליח השם, לא יאמרה את פרעה את דברו. או שיאמרו לו, נראה אליך השם הגדול, במידת הרחמים, לעשות לנו אותות המופתים, כמו שאמרת, כי אינך גדול מהאבות. ולכן לא שמע פרעה. שאילו פרעה היה מאמין לדבריך, היינו יוצאים על כל פנים. ואין עוונותינו מבדילים בינינו ואין הרחמים. הרמב"ן אם כן מצדיק את חוכמת החיים של משה. שבהתחלה הוא האמין. העם יאמין לו כשהוא יבוא עם בשורת אור הגאולה בשם השם, העם יאמין. אבל ברגע שיתחילו להתגלות הצללים ופרעה לא ייתן להם ללכת, ויתחיל עם המאבק ביד חזקה, יתחילו הספקות על השליחות. והתגלו כל התירוצים מדוע לא להיגאל ולא ללכת אחריו. ובאמת, כמה וכמה פעמים במהלך הגאולה, ברגע שהיה קשה, התחילו ספקות. אנחנו מכירים את זה לא פעם ולא פעמיים. וכאן, אומר לו השם בסוף פרק ג' ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והקיתי את מצרים בכל נפלאותה אשר עשה בקרבו, משה אמר, טוב, הגאולה תתחיל להיות לא חלקה, הם לא יאמינו. בואו ננסה להמשיך את כיוון המחשבה של הרמב"ן. ונגיד משה צדק. גם בפגישה הראשונה שהייתה עם משה, נאמר שהעם האמין לו, רק אחרי שעשה את האותות. כתוב, היה עשה אותות לעיני העם והיה אמן העם. בשלבים הבאים, היו מקרים שגם האותות לא עזרו. הנה, אחרי שפרעה הקשה עליהם את השיעבוד, אז פתאום אמרו, יהיה השם עליכם וישפוט. על פי זה, אולי ננסה להבין את התוכן של האותות. הקדוש ברוך הוא נותן לו שני אותות. המטה, ההופך לנחש, והיד המצטרעת. חשוב לי להדגיש, ואנחנו עוד נסביר את זה בהמשך, שמה, מה שנאמר בהמשך, על, ולקחת ממי האור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח ממי האור, והיו לידה ביבשת, זה לא אות. נדבר על זאת. ושם לא נזכרה לשונות. אבל בשני הדברים האלה נזכרה בפורש לשונות, והיה אם לא האמינו לכל, יאמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. שני האותות האלה זה המטה שהופך לנחש, והיד המצטרעת. שני האותות האלה באמת ניתנו שוב בדרכם של עם ישראל מהר סיני לארץ כנען. ובואו נראה. כתוב במדבר י"ב, סיפור ידוע על האישה הכושית, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו הרק אך במשה דיבר אדוני, אלו גם בנו דיבר, וישמע אדוני, וכולי. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה וכולי. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אל אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני על נת אשר תלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. וכולי, ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. אנחנו רואים איך גוף בריא יכול להפוך להיות מצורע. ברגע אחד. נעבור לפרק א', בספר במדבר. שם נאמר ויסעו מהור הר דרך דוב ותקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלוהים ובמשה למה אל איתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם אין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים וינשקו את העם וימות המרב מישראל ויבוא העם אל משה ואמרו חטאנו כי דיברנו ואדוני ובך יתפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה באדם הסגנון בשני המקרים אי אפשר להתעלם מכך של סגנון דומה אהרון ומרים במקום אחד והעם במקום השני דיברו במשה ותדבר מרים ואהרון במשה וידבר העם באלוהים ובמשה כשבא העונש בשני המקרים במקרה הראשון ויפן אהרון ומרים והנה מצורת ואז הוא פונה אל משה שהתפלל הוא אומר, אל נא תשאת עלינו חטאת, אשר נוענו ואשר חטאנו, ויצעק משה אל השם. משה צריך להתפלל בעד מרים שדיברה עליו. ובפעם השנייה, העם אומרים, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, גם כאן משה צריך להתפלל עליהם. במקרה הראשון, באמת, בשני המקרים, משה מצא תרופה לבעיה שלהם. במקרה הראשון, מרים הפכה למצורת. במקרה השני, נשלחו הנחשים. בשני המקרים נאלצו החוטאים להאמין במשה ולבקש אותו לבוא להתפלל. אלו הם שני האותות שקיבל משה בסנה. המשמעות של האותות, שמי שלא יאמין במשה וכמו שמשה חשש, יקבל עונש באמצעות הנחש והצרעת. באותות האלו, השם לא מעניש את משה כדברי רשי, אלא מחזק את משה ללכת בשליחותו. אבל. חיסרון הגדול של מה שהסברנו, אני חושב שיטה שעולה היטב בפסוקים, חיסרון הגדול שזה לא דרכם של רשי וחזל. חזל ורשי הבינו שמשה חטא שאמר את הדבר הזה, והם לא יאמינו לי. וכך אומרים חזל. וגם רשי בעקבותיהם. אני קורא בשמות רבה, פרשה ג' אותה שעה דיבר משה שלא כהוגן. אמר לו, ושמעו לקולך. והוא אומר, הן לא יאמינו לי. ויאמר אליו השם, עשה בידיך, ויאמר מתה. ויאמר, מזה שבידך אתה צריך ללקוט, שאתה מוציא שם רע על בניי. הם מאמינים בני מאמינים. מאמינים שנאמר ויאמן העם, בני מאמינים שנאמר ויאמין בהשם. נאמר על אברהם, הם בני אברהם שהוא היה מאמין. תפס משה מעשה הנחש שהוציא לשון הרע על בורו. ויום השם לא עוד אבנה ידך בחקיך. אמר לו, מה נחש כשהלשי ניקטי אותו בצרעת, אף אתה ראוי ללכות בצרעת. ויבא ידו בחקו ויוציא המחקו, והנה ידו מצרעת כשלג. לקח את שלו על שלשי. ואמר רעה על בני ישראל. הגמרא בשבת אומרת את הדבר הזה בצורה אחרת, בשבת דף צדי זין. אמר משה ואין לו יאמינו לי. אמר לו, הן מאמינים בני מאמינים. ואתה אין סופך מאמין, להאמין. הם מאמינים, דכתיב ויאמן העם. בני מאמינים, דכתיב ויאמין בהשם. על אברהם, כמו שאמרנו. אתה אין סופך להאמין. שנאמר, יעל לא האמנתם בי. כאן מדובר על חטא משה בימי מריבה, במדבר פרק כף א'. במדבר פרק כף. כמו שאמרנו מקודם, קצת תימה על מנהש חזל שבביקורת הוא מסתמך על משה מזה שכתוב ויאמן העם סימן של מאמינים הרי שם כתוב ויעש האותות לעיניהם ויאמן העם זה בדיוק מה שמשה רבנו דרש כאן את האותות אבל הגמרא דורש קושרת בין העובדה שמשה דרש כאן אות וקיבל את האפשרות לחולל נס באמצעות המטה לבין חטא מי מריבה גם שם אמר לו השם לדבר, השם אמר לו, ודיברתם אל הסלע, לאליהם ונתן מימיו, אבל משה חולל את הנס באמצעות המטה. גם כאן, כדור שהוא אומר לו לדבר אל בני ישראל. ומשה רבנו מבקש נס, מבקש מתה. חזר רואים איזה חטא, אנחנו, לדעת השם, נדון על זה אי פעם בספר במדבר, אם גובר השם עלינו. אבל האפשרות לנימת ביקורת במקראות, שהביאה את חז"ל כאן ללמד חובה על משה רבנו, אני חושב שניתן לראות בהבדל בין שני האותות, המטה והצרת, לבין המופת השלישי, המים שהופכים לדם. דעתי, לעניות דעתי, כאמור, השלישי לא היה אות. גם לא נאמר עליו אות. זה היה מופת. ועוד ניגע בזה. רק כתוב באותות. ויאמר אליו, אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה. ויהי לנחש. וירנוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר אדוני לא עוד, הווה ידך בחיקך, ויאבי ידו בחיקו, ויוציאה מעיני ידו מצורת כשלג. ויאמר, שמנה ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה בחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. עד כאן שני אותות. המטה והצרעת. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לכל הרב, ולקחתם ימי היור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היור, והיו לדם ביבשת, כאן לא נאמר אות. זה מופת. ועוד נוכיח את זה. במופת השלישי, אומר השם למשה, מה יעשה כשיפגוש את בני ישראל אם לא יאמינו? בשני האותות הראשונים, השם מצווה על משה לעשות אותם עכשיו, כשהוא עומד לפני השם. הוא אומר לו להשליך את המטה, ושהמטה יהפוך להיות נחש. לכאורה, יכול היה להגיד, כמו במופת השלישי, שאומר לו, ולקחת מימי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. יכול היה גם להגיד לו כאן, משה רבינו אומר, והם לא יאמינו, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, והיה אם לא יאמינו לך, ולקחת את המטה והשלחת לעיניהם. היה המטה לנחש. ואחזת בזנבו. והמטה יהפוך למטה בכפך. והנחש יהפוך למטה בכפך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו מה הוא יעשה אם לא יאמין לו, אומר לו עכשיו, תשליך את המטה עכשיו, וישליכו ארץ ובאי לנחש. למה? יכול להיות שחז"ל חשו, שמי שנזקק לאותות, זה לא בני ישראל, אלא משה בעצמו. משה מסרב להאמין בכוחו שלו לגאול את ישראל בשליחות השם. האותות ניתנים בראש ובראשונה לא עבור בני ישראל, אלא עבור משה. שאיננו מאמין בכוח שלו לגאול את ישראל. ולכן חז"ל יתיחו במשה ואתה אין סופך להאמין. אם אנחנו צודקים, למדנו מכאן על דרכם של חז"ל, על יסוד חשוב במנהיגות. אם המנהיג חושש שהמונהגים לא יאמינו לו, הוא צריך לבדוק עד כמה הוא בעצמו מאמין בשליחותו. שהרי אם הוא עצמו לא מאמין בשליחותו, איך יאמינו בו מונהגיו? ולהידך גיסא, אם הוא עצמו יאמין בלב שלם בשליחותו וביכולת שלו לעשות את השליחות הזאת, גם המונהגים שלו ילכו בעקבותיו. נשוב לשאלה שהעליתי מקודם, אות או מופת, בהמשך באמת נאמר, ויאמר בפסוק א', פרק שלנו, פרק ד', ויאמר השם אל משה בלכתך, ויאמר אדוני אל משה בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה. ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם. כלומר, מקודם קראנו לזה אותות, עכשיו הוא אומר שמתי בידיך, מופתים. ההבדל הנראה בפשטות בין אותות לבין מופתים, נבדוק לאורך כל הפרשיות שלנו. אותות ניתנו תמיד לישראל. מופתים תמיד ניתנו לפרעה ולמצרים. כאן ניתנו אותות. כיוון שלמה אני אאמינו, כי נראה לך השם לא אוהב אותם. בהמשך הדם יינתן לאות על הבתים, להציל את בני ישראל ממכת בכורות, והיה אדם לכם לאות על הבתים. יינתנו תפילין כאות, והיה לאות על ידך, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. כיוון שהם ניתנים לישראל כזיכרון לדורות על יציאת מצרים. גם השבת. אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביניהם וביניכם לדורותיכם. אפשר להוסיף את ברית מילה, והיה לאות ברית ביני וביניכם. כל האותות ניתנו לבני ישראל ולמערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. למצרים מעולם לא ניתנו אותות, רק מופתים. שוב נזכיר את הפסוק שאמרנו מקודם, פסוק כ"א, ויאמר אדוני אל משה בלכתך לשוב מצרים הרי כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם. פרק ז', פסוק ט', אני עכשיו קורא, כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מתך ואשלח את פרעה יהי לתנין. זה מופת. בהמשך פרק י' א', פסוק ט', מיד אחרי מכת חושך, ויאמר השם אל משה, לא ישמע עליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. משה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. מופתים זה פרעה, זה ארץ מצרים. אותות זה לעם ישראל. האותות הם סימן ואיתות על איזשהו תוכן חשוב שעומד מאחוריהם. המופתים זה הפגנת כוח שנועדה בעיקר, בעיקר לשם עונש, ולכן זוהי נחלת פרעה ומצרים. נחזור לשאלה שהתחלנו כרגע לטפל בה, האם נס הנחש ונס הצרעת היו אותות או מופתים? אמרנו, על המים שהיו לדם ביבש את זה מופת. אבל אם נשך, אבל הרי כתוב ראה את כל מופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה. אז אני שואל, נס הנחש ונס הצרה זה אותות או מופתים? כאן נוכל לענות שכיוון שכל אחד מהם מחולק לשני ניסים, זה יכול להיות שאחד מהם היה אות ואחד היה מופת. נסביר. בסך הכל נעשו על ידי משה במעמד הסנה ארבעה ניסים. יחד עם הנס העתידי, התיאורטי, של מים שהופכים לדם, זה חמישה. נוכל לומר ששלושה מהם היו מופתים ושני אותות, האות הראשון והאות האחרון. המטה שנהפך לנחש זה מופת. כמו שבא אחר כך לידי ביטוי, כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת. אמרת אל פעם משה אהרון קח את מתך ואשלך לפני פרעה ויהי לתנין. כמובן, כשמשה רבינו עומד במדבר, זה הופך להיות נחש. בשפת היאור זה הופך להיות תנין. אבל זה מופת. זה מופיע כעונש, כהצגת כוח של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, מטה אהרון בלה את המטות של החרטומים. גם היד המצטרעת זה עונש. כפי שזה בא לידי ביטוי, אחר כך במכת שכין זה מופת. ולכן המטה שנהפך לנחש והיד המצטרעת הם מופתים. גם המים הופכים לדם זה מופת, כמו שבא לידי ביטוי במכת דם. המופת הזה ניתן לבני ישראל אם לא יאמינו לשני האותות. הוא לא ניתן כסיבה לאמונה כדי שהם יאמינו בעקבות המופת השלישי, כי אם הם לא יאמינו בשניים, גם לא יאמינו בשלישי, זה ניתן כעונש, אם הם לא יאמינו. שלושת אלו, המטה שנהפך לנחש, היד שמצטרעת, והמים שנהפכים לדם, זה הפגנות כוח של הקדוש ברוך הוא, כדי לאיים בהם על מי שצריך לאיים. אם זה על פרעה ועל מצרים, אם זה על בני ישראל. אבל, הנחש שהופך בחזרה למטה, כשמשה אוחז בזנבו, והיד המצטרעת הנרפאת שמשה משיב ידו אל חכו, נאותות. המטה שמתהווה בדרך ניסית מנחש, והיד המבריאה מכוח הנס, הם ביטוי ליד החזקה והזרוע נטויה. היד החזקה והיד, הזרוע נטויה, זה הזרוע שפועלת באמצעות מטה. היד החזקה והזרוע נטויה, עתידות לגאול את ישראל ממצרים, בכוח, בעוצמה. ולמרות שמי שיפעל במצרים, זה ידו של משה, ומתהו של משה, הם היד החזקה והזרוע נטויה של הקדוש ברוך הוא פועל דרך ידו של משה, ויית משה את ידו וכולי, או ויית משה את מתהו, האותות יורו לבני ישראל ששניהם, היד והמתה, פועלים מכוחו של הקדוש ברוך הוא מחולל הניסים, ולא מכוח יד בשר ודם של משה. ולכן תוכנם של האותות חיוני לאמונת יציאת מצרים. גם בלי קשר לשאלה אם משה שאל כהוגן או שלא כהוגן. בני ישראל צריכים לדעת, המטה של משה נהיה ככה מנחש. כלומר, זה מטה שהוא מטה ניסי. ידו של משה הייתה אמורה להיות מצורת, והנה היא הבריאה. היא פועלת מכוחו של הקדוש ברוך הוא. הרבה מדרשים, ולא רק מה שאמרנו, באו בביקורת על משה. שמשה הרבה להקשות על השליחות שלו, ומעין בה זמן רב. וכך אומר מדרש תנחומה, פרשת תולדות. דאמר רבי שמואל בר נחמן, שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה בסנה, שנאמר, ואתה עליך ואשלח הרע אל פרעה, והוא משיבו, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דברך אל עבדך. אתמול, מתמול, שלשום, משלשום, הרי כאן שבעה ימים. והוא אומר לו, שלח נא, מיד תשלח. על פי חלק מהמדרשים, משה נענש על כך שסירב לקדוש ברוך הוא, ובגלל זה לא זכה להכניסם לארץ, כי סירב לקדוש ברוך הוא במשך שבעה ימים. אבל זאת ביקורת קשה של חז"ל על משה, אבל בואו נהפוך לרגע את המטבע שחז"ל הניחו כאן לפנינו, ונתבונן בה מהצד השני. משה, שמנוכר לעמו כבר כל כך הרבה שנים, אחרי שביום השני, לכך שהוא הכיר את עמו, הוא נדחה בגסות על ידי האיש שהיכה את רעהו, ואמר לו, משמחה לאיש שר ושופט עלינו. זו ידעה של משה על עם ישראל, הוא לא מכיר את עם ישראל יותר מדי טוב. הורי גדל בבית פרעה. משה בינתיים מגיע במקרה לסנה, אחרי שכבר הקים משפחה, נקשר לחותנו, מצא פרנסה, הוא אוהב את צונו, ופתאום, בלי שום הכנה מוקדמת, בלי שום התראה, הסנה הבוער, השליחות המאתגרת, צריך לעזוב את המשפחה, להתמודד בצורה יומיומית עם מציאות כל כך שונה ממה שהוא הכיר עד עכשיו. אחרי למעלה מ-3,000 שנה, אנחנו יודעים כמה נכון היה ללכת בשליחותו של השם לפרעה ולהר סיני. באותן שעה שמשה עומד שמול הקדוש ברוך הוא, מול צאן פועה, ליד אישה וילד שזקוקים לבעל ולאב, שום החלטה לא הייתה מובנת מאליה. שום החלטה לא הייתה מובנת מאליה. ואנחנו צריכים לדעת את זה. ואני רוצה לחתום בשאלה אחת. כמה אנשים עברו ליד הסנה הבוער לפני שמשה עבר שם? כמה אנשים נשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא לגאול את עמם? אבל הם לא הסכימו. כי יש אישה, כי יש ילדים, כי יש פרנסה. והם לא מענו 7 ימים כמו משה, אלא הם מענו 8 ימים. יום אחד יותר. והקדוש ברוך הוא אמר להם, לא רוצים, לא צריך, אני אמתין למישהו שיסכים. והם ישראל המשיך להיות בשועבד. והילדים הודבקו בתית כמו לבנים בבניין. משה שונה מכל האנשים האלה. שהוא אחרי 7 ימים משתכנע. ולא המשיך לסרב ולהגיד, אשתי, הילדים, יש לי תירוץ כזה, יש לי תירוץ אחר. ומשה עזב את כל היקר לו, והלך בשליחותו של מקום. לא סתם אומרת התורה, לכן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. תודה רבה, להתראות.